שלום רב לכולם, וברוכים הבאים אל מתחת לפני השטח. נראה שזה עובד. כן, הנושא שאני ארצה לדבר עליו היום, האם הארכיאולוגיה מפרשת או מתפרשת? מיד נסביר את השאלה. הארכיאולוגיה היא תחום צעיר. לפני כמה דורות לא הייתה משמעות למושג ולצירוף המילים של ארכיאולוגיה, תורת העתיקות. מכיוון שלא הייתה באמת תורת עתיקות, לא הייתה איזושהי מתודה שלפיה מתארכים ממצאים עתיקים, שלפיה מבינים את ההקשר שלהם. היו עתיקות בשוק בתור דברים בעלי ערך אסתטי, או במקרה שהיו עשויים מזהב, אז בעלי ערך כלכלי, אבל לא הייתה שום שיטה מסודרת להפיק ידע על העבר בעזרת ממצאים חומריים. הייתה רק ההיסטוריה. במשך הדורות, סביב המקצוע של ההיסטוריה, שגם הוא התגבש. זאת אומרת, לפני כמה אלפי שנים גם היסטוריה לא הייתה קיימת. לא היה שום תיעוד מסודר של העבר, ולא הייתה דרך להפיק מידע על העבר מתוך תיעוד. ובשלב מסוים התגבשה ההיסטוריה, וסביבה התגבש קצת יותר מאוחר מקצוע שנקרא הפילוסופיה של ההיסטוריה. זאת אומרת, האנשים שאלו את עצמם מה התוקף של ההיסטוריה, איך אנחנו יודעים שמה שהיא מספרת זה באמת אמיתי, איך אנחנו יכולים להבחין בין פרשנות לבין עובדות, איך אנחנו מסדרים את ההיסטוריה, איך אנחנו מסבירים אותה, אם יש לה חוקים, והתפתח מקצוע בפני עצמו שאדם שיש לו תהיות על המהות של ההיסטוריה ועל המשמעות שלה והתוקף שלה, יש לו איפה ללמוד את זה. לגבי הארכיאולוגיה עדיין אין פילוסופיה של הארכיאולוגיה, אין ספרות מסודרת שבה אדם יכול לשאול את עצמו שאלות בנוגע למהות של הארכיאולוגיה ולקבל עליהן תשובות. בפרט אנחנו כאנשי בית המדרש, אנחנו יודעים שלבית המדרש יש יכולת עיכול קצת איטית. זאת אומרת, לוקח זמן עד שמתגבשת התייחסות. אנחנו מעלים פה, יעלו במשך היום וכבר עולות במשך שנים, סוגיות מאוד חשובות של ההלכה והארכיאולוגיה, כמו שיעורי תורה, זיהוי של התכלת ועוד. ואין לנו מתודה מסודרת של בית המדרש איך להתייחס לדברים כאלו. ואנחנו יודעים שחז"ל פיתחו התייחסות לחוכמות שהיו בזמנם, והרב סעדיה גאון ואחריו הרמב״ם פיתחו התייחסות לחוכמה האריסטוטלית, ואנחנו עומדים בפתח של תקופה שבה בית המדרש מגבש התייחסות לארכיאולוגיה והלכה. וכמו שאמרתי, המצב הוא שגם מבחינה מקצועית עדיין אין פילוסופיה של הארכיאולוגיה, אין איזושהי מתודה שבה אנחנו יכולים להגיד שישנם כמה גישות או שיטות פילוסופיות שאומרות מה הערך של הארכיאולוגיה ואיך מפיקים הנתונים ועד כמה היחס בינה לבין ההיסטוריה. אז אני רק אגיד כמה דברים כלליים בנושא הזה, אני אתן שלוש דוגמאות. ואני מקווה שיש בזה משום פתיחה ואיזשהו סיוע איך להסתכל לכל הנושאים שיעלו כאן בהמשך. כן, אז השאלה שאני הצגתי, האם הארכיאולוגיה מפרשת או מתפרשת? מה שאני מתכוון הוא, בעולם של המחקר אנחנו חוקרים אובייקטים, לפחות במה שמדעים שמתיימרים להיות מדויקים, או במשפחת המדעים המדויקים, אנחנו לוקחים איזשהו אובייקט, אנחנו מביאים אותו למעבדה ואנחנו מבצעים ניסוי. אנחנו מגיעים עם השערת מחקר, שזה אומר, יש לנו ניבוי א' וניבוי ב', לפחות, ייתכנו כמה אפשרויות, ואנחנו בודקים מה קורה כשאנחנו מבצעים את הניסוי, והאובייקט הזה, בסופו של דבר, כשיש לנו תשובה מהניסוי, הוא מפרש לנו את המציאות, את חוקי הטבע, את התכונות של עצמו. אנחנו מקבלים ממנו תשובה לשאלה שלנו, הוא מסביר לנו את התהייה, את משהו שלא ידענו. לעומת זאת, ישנם תחומים, פחות, אבל גם, שבהם האובייקט הנחקר הוא אובייקט מתפרש. זאת אומרת, האובייקט עצמו אין לו את האפשרות והזמן והיכולת ללמד אותנו כרגע דבר. נניח שמגיע פצוע לחדר מיון, ואנחנו רואים הרבה סימפטומים של קריסת מערכות, של איבוד דם, של כל מיני דברים אחרים, ומה שאנחנו צריכים זה רופא מומחה שייתן לנו דיאגנוזה. אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות מחקר, ואין לנו זמן להריץ מחקרים, וגם זה לא תמיד זה אפשרי. אנחנו צריכים מישהו עם הרבה ניסיון וידע, מישהו עם אינטואיציה שיכול להגיד לנו מה קורה כאן. הוא יסביר לנו את הממצא. הוא כרגע לא יכול להוכיח את זה. ייתכן שבהמשך אולי הוא יוכל להוכיח. כרגע אנחנו צריכים לסמוך על אדם שיש לו ניסיון, על איש מקצוע, שהוא יהיה זה שיפרש לנו את האובייקט. האובייקט הזה מתפרש. ולגבי הארכיאולוגיה, השאלה ברורה. כשאנחנו מציגים ממצא ארכיאולוגי, אנחנו היום בעידן הידע, מקבלים הרבה מידע שאומר, הארכיאולוגיה מלמדת אותנו כך וכך, ישנה עדות ארכיאולוגית כך וכך. מה המשמעות של העדות הזאת? האם העדות הזאת היא סוג של ניסוי שמוכיח לנו מה שקרה, או להפך, ישנם ממצאים שמישהו הסביר אותם, הואיל בטובו לפרש אותם, בהתאם לחוכמתו וכו' וכו', ומתייחסים לזה כדבר שמלמד אותנו, בעוד מדובר בדבר שאנחנו מלמדים ואנחנו מסבירים. עכשיו, אני לא הולך לענות תשובה לשאלה הזאת, אלא רק להציג את שני הצדדים של הסקאלה, ולתת, כמו שאמרתי, שלוש דוגמאות שיעזרו לנו לנסות למקם כל נתון, או לפחות באופן כללי, איך להתייחס לארכיאולוגיה, ובפרט לארכיאולוגיה וההלכה. אז אני רק אחדד את המושגים של היסטוריה וארכיאולוגיה. אנשים משתמשים לפעמים בטעות במושג היסטוריה, בתור דברים שהתרחשו בעבר, היסטוריה. וזה לא מדויק. היסטוריה פירושו דברים שתועדו. זאת אומרת, לא כל מה שהתרחש בעבר זה היסטוריה או עובר אלינו על ידי ההיסטוריה. ההיסטוריה זה דברים שבני אדם תיעדו אותם מכוח תצפית שהם ראו או תצפית שמישהו אחר ראה, וזה יכול לעבור גם 1,000 שנה. אבל זה סיפור שמישהו ראה והעביר הלאה והוא תועד על הכתב, ואנחנו חוקרים את הסיפור הזה. אם אנחנו רוצים להעביר את זה למישור המשפטי, שזה המישור שבו אנחנו חורצים גורלות, שאנחנו מנסים לברר את האמת ככל האפשר, אז זה מקביל לעדות. בעצם האדם שכתב את הסיפור ההיסטורי העיד לנו כאן עדות. אנחנו יכולים לחקור את העד, במובן הווירטואלי, כי הוא לא לפנינו, ואנחנו יכולים לנסות להבין מה הוא חשב, למה הוא אמר את זה, האם הוא שיקר, האם הוא טעה, האם הוא בכלל יכל להבין מה שהוא ראה, וכך הלאה להיכנס לראש של העד ולתחקר את העדות. לעומת זאת, הארכיאולוגיה יותר דומה, אם מתייחסים למישור הפלילי והמשפטי, לזיהוי פלילי. אנשים באים לזירת פשע, מחפשים שם איזשהו ממצאים, שאריות, ממצאים פורנזיים, ומנתחים אותם באופן מדויק במעבדה, ומגיעים למסקנות. עכשיו, ההבדל בין ההיסטוריה לבין הארכיאולוגיה, שהעדות, אנחנו נכנסים לראש של הבן אדם. מכיוון שכולנו בני אדם, אז הדפוסים האנושיים הם מוכרים לנו, ואנחנו מזהים אותם בקלות יתרה. לזהות מישהו שמשקר, לפעמים זה מסובך, אבל זה דבר שהוא קרוב אלינו. לזהות אדם שיש לו נגיעות, זה דבר שאנחנו חושבים ואנחנו חיים אותו, וזה לא איזשהו מדע בדיוני. לעומת זאת, למצוא ממצאים על הרצפה ולשחזר מהם אירוע, מגוון האפשרויות הוא מאוד מאוד גדול, כמעט אינסופי. כשאנחנו באים לנתח אפילו אירוע פלילי, וכל וחומר אירוע ארכיאולוגי עתיק, כשאנחנו מוצאים שרידים במרחק של אלפי שנים, מגוון האפשרויות להסביר את הממצאים הוא מאוד מאוד גדול. ולכן מה שעושה שופט טוב, הוא משלב עדויות נסיבתיות וממצאים של זיהוי פלילי ביחד עם עדות. חוקרים את העדות, בודקים את הממצאים, ואנחנו מקווים שהם ישלימו אחד את השני, ולא להפך שיצרו לנו קונפליקט ויסתרו אחד את השני. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כשאנחנו מנסים לשחזר את העבר, משתמשים בהיסטוריה שהיא סיפור ועדות, ובארכיאולוגיה שהיא איסוף של ממצאים וניתוח שלהם בדרך מדויקת. הניתוח הוא מדויק, הוא יכול להיות ניתוח במעבדה, אבל המסקנות מהניתוח המדויק הן מסתמכות על איזשהו תובנות שלנו. זאת אומרת, הכלל הראשון הוא שאין ערך לממצא ארכיאולוגי בלי ידע היסטורי כלשהו. זאת אומרת, אין שום דרך בעולם לפרש ממצא ארכיאולוגי בלי ידע היסטורי. זה לא מחייב שאני צריך ידע היסטורי ספציפי על המקום הזה. זאת אומרת, אם אני חוקר שבט פראי שאין שום ידע עליו, כלום, מלבד העובדה שהוא היה קיים, כשאני רואה איזשהו מצבור של אבנים, אני יכול לנסות לפרש או להבין שמדובר בבית שאדם בנה לעצמו. עכשיו, אני משתמש כאן בידע היסטורי. אני משתמש בידע שאדם רוצה לבנות לעצמו בית, ואני מניח שגם הוא רצה לבנות בית, ואני מפרש את מה שלפניי לפי הידע הזה. עכשיו, זה לא רק לבנות בית, אני מבין שהוא גם רצה לאכול, אני מבין שהוא רצה להגן על הילדים שלו, רצה להתחתן וכך הלאה. אני לוקח ידע היסטורי על בני האדם ומכיל אותו על הפרשנות, על הממצא הזה, וכך אני יוצר פרשנות ארכיאולוגית. שלפעמים מתייחסים אליה כעדות ארכיאולוגית, ועל זה אני רוצה להבין מה מגדיר כעדות ומה מוגדר כפרשנות. אני רק עוד הסתייגות אחת, כשאנחנו מדברים על היסטוריה, בדרך כלל זה יוצא רושם של ספרים, לפעמים זה יכול להיות גם כתובות, זאת אומרת, אם אני מוצא כתובת שנכתבה לפני אלפי שנים, וייתכן שאפילו על קד חרס פשוט יש חצי כתובת, אז הכתובת הזאת היא היסטוריה. היא מסר שהאדם ניסח והעביר לנו. אנחנו מבינים את השפה שלו, מבינים מה השפה אומרת, לפעמים חלקית, ואנחנו מנסים להקשיב לבן אדם. ולעומת זאת, התכנו ממצאים שהם טקסטים במהותם, אבל אנחנו משתמשים בהם כארכיאולוגיה. למשל, קטע מהמגילות הגנוזות שאין לנו עניין בתוכן שלו, מכיוון שהוא לא כל כך חשוב, או שאנחנו לא מקבלים אותו, או שהוא כן מעניין, אבל מלבד זאת, יש גם את הקטע הארכיאולוגי, שזה אומר על מה הם כתבו, איך הם כתבו, באיזה צורה הם כתבו, וגם כאן יש תחום מחקר שלם שעוסק בממצאים. זאת אומרת, תמיד שנדבר על היסטוריה, זה סיפור אנושי, ותמיד כשנדבר על ארכיאולוגיה זה ניתוח של ממצא. אני רוצה להציג מודל של עדות ארכיאולוגית שבחרתי באופן די אקראי, זאת אומרת לא איזשהו טופ מודל מיוחד במינו, שהוא מוצג על ידי האדם שמציג אותו כעדות של הארכיאולוגיה. ולאחר מכן אני אנתח מה המשמעות של העדות, בואו נראה. לא שומעים, כן. השם הלא מכוון, אבל אפשר להבין, אני מקווה. חצי דקה, זה לא חשוב. חצי דקה, אין צורך. יבינו. זה ממש קצר, וזה גם לא כל כך חשוב, זאת אומרת, זה בשביל הצבע, זה בסדר. אפשר לך באותו אורם רוצים? כמה שניות. אני אחזור על הדברים בכל מקרה. טוב, מה שראינו כאן זה האדם שמדבר בסרטון, הוא מציג לנו ממצא של עדות ארכיאולוגית לכך שהיה קורבן מולך בקרטגו, שבצפון אפריקה, שם הייתה אוכלוסייה כנענית. עכשיו אני רוצה לנתח מה, איך הגיעה העדות הזאת. בסדר? העדות הזאת מורכבת משלושה חלקים. כפי שאמרתי, כל ממצא ארכיאולוגי חייב להיות מורכב משלושת היסודות האלו, כל עדות ארכיאולוגית. הממצא שראינו בסרט זה עצמות צרופות. אוקיי? טכנית יכולים להיות המון גורמים לעצמות צרופות. זה לא חייב להיות שהקריבו אותם למולך, ייתכן שפשוט הייתה שריפה והם נשרפו, וצריכים לחשוב איך הם הצטברו, וזה יכול להיות מלחמה, ויכול להיות מגפה, ויכול להיות איזושהי סגולה מיסטית לשרוף עצמות. המון המון הסברים ייתכנו, אבל אנחנו לוקחים את ההסבר שנראה לנו הטוב מכולם והמתאים מכולם. אז זהו הממצא. לממצא אנחנו חייבים לצרף ידע היסטורי כדי להסביר אותו. הידע ההיסטורי במקרה שלנו זה פסוק מספר ירמיהו, ובנו במות התופת אשר בגיא בן הינום לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש. אנחנו בעצם, הידע ההיסטורי הזה לא מדבר על כנען ולא מדבר על קרטגו, ואנחנו עושים פה את הקישור, אנחנו מחברים את שתי הנתונים אחד לשני ואומרים, כמו שבישראל במאה התשיעית לפני הספירה השמינית, הפולחן הזה נהג בהשפעה המונית, כך גם מן הסתם בקרטגו שבכנען הפולחן הזה נהג בזמן אחר, בתרבות אחרת ובמקום אחר. ויש לנו פה את הציור של גוסטב דורה שצייר את הפולחן המולך והשפעת ציורים אומנות עתיקה וקצת דמיון, ומזה נוצרת לנו הידיעה הארכיאולוגית שבקרטגו הקריבו ילדים למולך. המודל הזה, אני מצייר אותו בדיאגרמה, אני רואה שנמחק פה, השמות של הקטגוריות מהעברה, אז אני אגיד אותם בעל פה. המודל הזה הוא בעצם מודל קלאסי של ממצא ארכיאולוגי, שבו אני מחלק את שלושת המרכיבים בצורה שווה. הידע ההיסטורי תופס 33%, זה כמובן, אנחנו מציגים את זה בצורה עגולה. הממצא הארכיאולוגי גם הוא תופס 33%, וגם הקישור ביניהם תופס 33%. למה? מכיוון שהידע ההיסטורי הוא מבוסס. הוא מופיע בספר ירמיהו וגם בעוד מקורות, ואנחנו יודעים שדבר כזה יתקיים, זה לא רסיס ידע, ואותו דבר גם הממצא, לא מדובר בעצם אחת, מדובר במשהו שיטתי, מדובר במשהו מאוד נרחב ומקיף שברור שהוא קיים, מה שאנחנו צריכים זה להסביר אותם. עכשיו גם ההסבר הוא מסתדר יפה מאוד, והוא משתלב בתמונה, ולכן אני מחלק את זה לשלושה חלקים שווים. העדות הזאת מורכבת מממצא, ידע והסבר, שלושתם משתלבים בצורה, אם ניתן לקרוא לה מושלמת, עד כמה שאפשר לצפות מהארכיאולוגיה, ולכן אני אקרא לה חיתוך הזהב. זאת אומרת, הסימטריה בין החלקים היא מושלמת, והיא דוגמה לכך שאנחנו בעצם מניחים שהפרשנות שלנו היא נכונה. עכשיו, החלקים מחזקים אחד את השני. כשיש לנו ידע היסטורי בספר מסוים, והוא מתאשש מממצא, אז בעצם יש כאן חיזוק להיסטוריון. במקרה שלנו זה ספר ירמיהו, שהוא לא צריך חיזוק, אבל במקרים אחרים, כשההיסטוריה והארכיאולוגיה והפרשנות שלנו מתחברים שלושתם, כל אחד מהחלקים מקבל תימוכין מהחלק השני, ויש לנו כאן מעגל שמציג לנו דבר שאפשר לקרוא לו עדות ארכיאולוגית. עכשיו, זה לא דבר שהוא ברור שהוא היה, אבל לצורך המקצוע ולצורך העניין, אין שום סיבה לפקפק בממצא הזה, עד שלא תגיע לנו סיבה רצינית או ממצא חדש. אני רוצה להוסיף על הדוגמה הזאת עוד שתי דוגמאות שיציגו את הדילמות הפחות ברורות ופחות נוחות לנו. הדוגמה השנייה היא דוגמה של דילמה טובה. למה היא דילמה טובה? אני רואה שפה כן יש לנו את השמות של הקטגוריות. אני באופן אקראי חילקתי את הממצא ל-42% מסך הידע שלנו, הידע ההיסטורי 50% והקישור 8%. מה קורה כאן? יש לנו ידע היסטורי נרחב. מדובר במקור אמין, יש לנו המון פרטים, אנחנו יכולים לחזור על הסיפור מתוך המקור ההיסטורי. אבל אנחנו רוצים לזהות את החלק שחסר לנו. ומה מדובר בפועל? יש לנו גם ממצא נרחב. הממצא הוא מפורט, הוא גדול, הוא נמצא בהרבה מקומות, ברור לנו מה יש. אבל השאלה האם הממצא מייצג את הידע ההיסטורי הזה, או שמה משהו אחר? ולכן במקרה שהקישור ביניהם הוא לא מובן מאליו, והוא לא ברור, והוא לא מספיק נתמך, או לחילופין נתמך יותר מדי, זאת אומרת נתמך גם ביחס לזיהוי א' וגם ביחס לזיהוי ב', זה יוצר לנו בעיה, זה מבלבל אותנו, זה מאפשר לכל אחד מהצדדים לכתוב מאמרים שיציגו את מה שתומך בצד שלו ולהתעלם מהצד השני. ולכן הדילמה שלנו היא דילמה טובה, שתי הצדדים הם בעצם מבוססים, כל השאלה היא איך להכריע ביניהם, ואין לנו שום דרך סודית להכריע, ולכן אנחנו נשארים במידה מסוימת באיזושהי דילמה, גם אחרי שאנחנו משתכנעים לצד א' או לצד ב'. זאת הדילמה הטובה. המקרה הזה הוא מקרה של דילמה גרועה. ולמה? מכיוון שמדובר במקרה שהידע ההיסטורי הוא קטן, הוא מקוטע, הוא חסר, מדובר באיזשהו רסיס של ידע שלא מספק מידע ברור מה היה שם בכלל. וגם הממצא הוא חסר והוא מקוטע, הוא לא משהו מקיף שיטתי שאנחנו יכולים להגיד, וואו, אנחנו יודעים מה היה שם, לא יודעים מה היה, לא יודעים איך זה נראה, ובכל אופן אנחנו רוצים לחבר את זה. למה? בשביל השעשוע האינטלקטואלי, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, הדבר הזה הוא רלוונטי לדברים אחרים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לזהות איזשהו תהליך, איזשהו דבר שחשוב לנו, ויש לנו חוליה חלשה, החוליה הזאת מורכבת מדילמה גרועה, שבהכרח לא תוביל אותנו לדבר טוב. גם אם נקבל את הזיהוי זה יהיה רופף, ואם לא נקבל, אז גם יכול להיות שאנחנו לא יודעים את האמת, ויכול להיות שאנחנו נתקעים ולא נוכל להתקדם במחקר שלנו. אז אני אביא רק את שתי הדוגמאות האלו כדי להסביר מה אני מתכוון. נחזור לדוגמה של חיתוך הזהב כדי לראות אותו באופן של מוחשי. אז אני מציג אותו בתור פאזל. כן? יש לנו חלק אחד, הפסוק בספר ירמיהו, שמתאר הקרבת קורבנות למולך. חלק השני זה ממצאים בקרטגו. זה ממצאים נוספים שקשורים למולך, שלא דיברתי עליהם, רק כדי להמחיש. זה לא בנוי אך ורק על פסוק בספר ירמיהו. זה הרבה יותר מקיף. יש ממצאים, יש ציורים, יש מידע על פולחן המולך. וכאן בא אדם ומקשר לנו ואומר, הנה, כל הדברים האלו הם דבר אחד, הם תופעת הסגידה והפולחן למולך, וזה חיתוך הזהב, אנחנו מסתפקים בזה בשביל הארכיאולוגיה, ואנחנו רוצים לשלב ארכיאולוגיה עם היסטוריה, אז הארכיאולוגיה תרמה לנו פה תרומה שאנחנו מקבלים אותה בשמחה. ועכשיו הדוגמה של הדילמה הגרועה. יש לנו מאמר בגמרא, אמר אביטול ספרא משמי דרב, פרעו שהיה בימי משה, הוא עמה וזקנו עמה ופרמשתקו עמה וזרת, לקיים מה שנאמר, ושפל אנשים יקים עליה. טוב, אז זה מתחיל, זה נראה לכאורה כמו ידיעה היסטורית, אבל זה לא. מכיוון שמדובר כאן במאמר של אגדה, שנאמר על ידי רב הרבה שנים אחרי המאורעות, ואנחנו צריכים להבין קודם כל מה הוא מתכוון, ואין לנו דרך חד משמעית להבין מה הוא מתכוון ולמה הוא אמר את זה. בעצם יש כאן תיאור של שפל אנשים יקום עליה, של אדם שפל, וזה לא נראה כמו ידיעה היסטורית, ולעזרתנו לצד הזה מגיע המהר"ל, שאומר, דבר זה צחוק ועיתול בעיניהם של אלה שמלגלגים על התורה, שיהיה אדם אחד בעניין זה. זה לא סביר שיש דבר כזה בכלל. אמנם למי שידע דברי חכמים, אין קשי הכלל, כי מצד הצורה הפרטית שהוא מיוחד בה, ראוי שיהיה בצורה הזאת. זאת אומרת, אם בני האדם היו צומחים בהתאם לאישיות שלהם, אז ככה פרעה היה נראה. אם אדם קטן, עם תאווה מופרזת, עם רצון להיראות מאוד מרשים, וזה מגוחך, זה הכל אם. וזה רק איזשהו מאמר שמבטא איזשהו רעיון. אז לפי דברי המהר"ל, אין טעם לחפש את פרעה בארכיאולוגיה, ולנסות להתאים ממצאים. אבל לעזרתנו בא השלה, הרב ישעיה הורוביץ, האלטר זיידה של המנחה שלנו, שאומר, המאמר הזה אומר דרשייני, נכון שזה אומר דרשייני, זה לא ממש תיאור מציאות, אבל חלילה מלומר שלא היה כך כפשוטן של דברים. כי אין מקרא ואין דברי רבותינו יוצאים מידי פשוטו. אז השלה אומר שכן, יש לזה בסיס מציאותי. מה הבסיס המציאותי? אנחנו לא יודעים, זה לא חייב להיות כמו התיאור, אבל הוא אומר שזה לא רק רעיון. אז אנחנו משאירים את זה פתוח. ידע היסטורי זה לא, ולכן אני מתייחס לזה כאיזשהו רסיס של ידע, שיש לנו את הזכות לנסות ולהתאים לו משהו. אז כשאנחנו מפשפשים בספרים, אנחנו מוצאים תיאור של יצור או רוח בשם בס, שמו של אחד מן הרוחות העממיים או האליליים השניים במעלה במצרים הקדומה. בס תואר תמיד כננס מעוות גוף ועקום רגליים, זקנו מגודל פרא, יש לו איבר מין מופרז. אז הנה מצאנו התאמה, וזה מאוד מעניין מצד אחד, מצד שני, זה יכול להיות צירוף מקרים. ומצד שלישי, אנחנו גם צריכים להבין, דיברנו על פרעה והגענו לאיזה רוח, אז מה קורה כאן? אז האם באמת יש כאן דילמה או שזה סתם איזשהו צירוף מקרים בתוך 4,000 שנות היסטוריה מצרית? אז אני אוסיף עוד נתון נוסף שאומר, קודם כל זה דמות דיוקנו של בס כפי שהוא מופיע באומנות, והדמות הזאת מופיעה בשרידים ובכתובות שמסוף ימי השושלת ה-18, המאה ה-14 לפני הספירה, שזה הזמן של יציאת מצרים. זאת אומרת, מצאתי עוד איזשהו קישור שמחבר אותי לתקופה, אבל בסופו של דבר, עם כל הקצת נתונים שיש פה, אני נשאר עם דילמה גרועה, ולכן הפאזל הזה הוא בעצם פאזל צולע. זאת אומרת, החלקים לא מתאימים. מישהו משך וניסה להתאים, או שכן או שלא, זה מאוד מעניין לחשוב שמצאנו פתרון, שאיזשהו מסורת מצרית התגלגלה, הרי פרעה עשה את עצמו אל, אז אולי יחשוב זה התחבר ועבר כמה שלבים, והגיע לרב, ורב אמר, וואו, זה מה שכתוב בפסוק, וככה זה הגיע אלינו. אולי, אולי כן ואולי לא, במקרה שלנו זה לא משנה. במקרים אחרים, דבר כזה יכול להיות שלב מאיזשהו פלפול ארכיאולוגי ולהיכנס לרשומות. לכן צריכים לשים לב שמודל כזה שבו הידע ההיסטורי הוא קטן והממצא הוא קטן והקישור הוא פלפול גדול, זאת דילמה גרועה. והנה לנו הדילמה הטובה. אני מתכוון לזיהוי של אבני בית קוליס או מרקוליס, ישנם שתי זיהויים אפשריים ידועים, ייתכן כמובן שמדובר במשהו שלישי, אבל בשביל דילמה טובה מספיקים לנו שתי האפשרויות האלו. בגמרא בסנהדרין מוזכר, הזורק אבן למרקוליס, זוהי עבודתו. זאת אומרת, יש עבודה זרה שנקראת מרקוליס, והעבודה שלה היא שזורקים עליה אבנים. כך עובדים אותה, והדוגמה הזאת היא מפורסמת מאוד. במסכת במציע המתואר, לגבי שאלה של מטבעות שהן דרך חינוך, אלו הן אבני בית קוליס, אחת מכאן ואחת מכאן, ואחת על גביהם. זאת אומרת, הצורה של המרקוליס זה שתי אבנים ואבן על גביהם, זה הנתונים הבסיסיים שלנו. אנחנו רוצים לזהות את העבודה הזרה הזאת. למה אנחנו רוצים לזהות אותה? מלבד כל העניין שלנו בארכיאולוגיה, ואני אתן שלוש סיבות מרכזיות. אחת, מכיוון שאדם שזורק אבן על מרקוליס, אז הוא גם אם הוא מתכוון לבזות, הוא באמת עובד עבודה זורה. זאת אומרת, זה איסור ששריר וקיים, שאם פגשת מרקוליס ואתה זורק עליו אבן כדי לבזות אותו, ואתה אומר, וואו, זה המרקוליס מהגמרא, אז אתה חוזר על המקרה שמתואר בגמרא, של הטעות הזאת, שזאת עבודתו. שתיים, יש ברכה, חכמים תקנו ברכה על הרואה מרקוליס, מובא בשולחן ערוך, ומי שרואה מרקוליס מוזמן לברך אותם, במקרה שהוא יודע שהזיהוי שלו הוא נכון. דבר שלישי, עבודה זרה אסורה בהנאה, מתמת במגע ובמסע, וגם לאבנים שנזרקות עליו, גם הם יש דין של תקרובת עבודה זרה. אז קודם כל זה ממש מעשי. דבר שני, כשלומדים את הסוגיות במסכת עבודה זרה, ויש כמה וכמה סוגיות, כדי להבין אותם, כמו שנראה, יעזור לנו מאוד להבין במה מדובר, כדי להבין את הסוגיות, ולכל הבנת סוגיה יש גם השלכות הלכתיות, כמובן, שמבינים מה שאלו, מה השיבו. אז לכן הנושא הזה מעניין אותי. זה ציור אקראי של אבנים במגדל, ויש לנו כאן שתי אפשרויות. האחת, אנחנו רואים אותה בצד ימין, זיהוי של מוסף הערוך, רבי בנימין מוספיה, וזה גם מופיע בתוך הברטנורה על המשנה. הוא מזהה את המרקוליס עם האליל הרומאי מרקוריוס, והוא כותב פירוש בלשון רומי מרקוריס, שם אליל ממונה על עוברי דרכים. והיו מקימים פסל זה בפרשת דרכים עשוי מאבן, ובידו נטויה, היה מורה הדרך אשר ילכו בה. וגם היו מקימים אבן אחת על שתי אחרות בפרקי הדרך והערוכים בעוברם לכבוד האליל ומשליחים שם אבן. ברקע אנחנו רואים פסל של מרקוריוס שהוא פסל מודרני בשטוטגרט, שנמצא באמת, זה ממחיש שהוא נמצא בכיכר העיר, איזושהי מסורת אלילית כלשהי. בצד השני אנחנו רואים את הדולמנים שהם מבנים מגליטיים, כלומר מבנים מאבן ענקית ששכיחים מאוד בעבר הירדן, בגולן, טיפה בגליל המערבי, בעוד מקומות בעולם. והצורה שלהם בדרך כלל היא שתי אבנים ואחת על גביהם. בתמונה כאן אנחנו רואים שלוש אבנים בתור בסיס. זה דולמן קצת חריג, אני הבאתי אותו מכיוון שהאבן שעל גביו היא אבן ששוקלת 30 טון, וזה מקרה קיצוני שזה באמת מדובר במבנה ענק שנבנה בתקופת הברונזה, וזה מאוד מתאים לתיאור. אז יש לנו פה זיהוי אחד שמתחיל מהבסיס הלשוני, המרקוריוס והמרקוליס, והזיהוי השני מתבסס על הצורה המאוד בולטת ועל זה שאנחנו רואים אותו בשטח. הזיהוי של הדולמנים, אני הצעתי אותו באיזשהו מאמר שכתבתי לפני 10 שנים, ייתכן שהציעו אותו לפניי, אבל הנושא פה הוא לא מי הציע, אלא איך אנחנו מנתחים את הזיהוי. בעצם איך אנחנו מגדירים את הזיהוי ואת שתי הצדדים. אז אני אתחיל להביא כמה התאמות לזיהוי עם הדולמנים. אני אביא 4 התאמות לכל צד. הגמרא אומרת, נוכרי שהביא אבנים מן המרקוליס וחיפה בהם דרכים ותרתיראות. זאת אומרת, כשגוי, אדם רוצה להשיג איזשהו אבן ענקית לחיפוי דרך, או לגג של מבנה, אז הוא יכול לקחת מהמרקוליס, זה שולח אותנו למבנים גדולים, מבנים מגליטיים, שהאבנים שלהם הם אבנים גדולות, ישרות, שירויות לחיפוי. וגם בירושלמי כתוב בדרך הפלגה, רגלי מרקוליס 50 אמה, זאת אומרת, מדובר בדברים ענקיים. בסדר? זה כשאנחנו בוחנים, יש לנו פה התאמה אחת לצד של הנולמינים. התאמה שנייה, כתוב בגמרא שאם אבן אחת התרחקה מהמרקוליס, זאת אומרת אין שתיים ואחת על גביהם, אלא אחת פשוט נפלה, אורחי דמיקורת תבורי מתברי. זאת אומרת, מדובר במבנים, אפשר להסדיר, מדובר במבנים עתיקים, הם לפעמים שבורים ונחרבים ועדיין שמם עליהם. אז זה ממש מתאים. מקרה נוסף מעניין בירושלמי, לרבי שמעון ברבי, אבי למרקוליס גוי חקלה. היה לו מרקוליס בתוך השדה שלו. עתה גבי בורגנרה, הגיע שם איזשהו נוכרי מהאזור, אמר לרבי שמעון, בגין דשמית דארכונה באי מעבור אוכל למחר, זאת אומרת, השר צריך לעבור כאן, המשלחת צריכה לעבור כאן באזור, וזה לא מכובד שיהיה פה אבנים ודברים, אלא בחייך דעת מרים אילן קיפיה, תיקח את האבנים, תסלק אותם. מן דרימון, כשהוא הרים אותם, אזל באי מסבינון, הנוכרי בטוח שהוא זכה פה במציאה, בלוחות אבן מאוד מרשימים, אמר לו, דידי אינון, זה שלי. מה קרה כאן? עבודה זרה היא בעצם אסורה, ויהודי לא יכול לבטל אותה. רק נוכרי יכול לבטל, עובד עבודה זרה יכול לבטל אותה. ברגע שהוא פירק אותה לכבוד השר, אז בעצם הוא ביטל את העבודה זרה, ואז בעל השדה זכה בה. בכל אופן, מה קרה כאן? יש כאן קושי, איך יכול להיות שהיה בתוך השדה של רבי שמעון ברבי עבודה זרה? איך זה התרחש? אז הפני מוי של הירושלמי אומר, חקלה יער. זאת אומרת, הוא הקטין את הקושי, הוא אמר שמדובר באיזשהו יער, היה לו איזשהו יער, שטח ענק שהוא זכה. כשיש לאדם יער, הוא לא יכול לאחוז מה קורה שם, זה לא כמו שדה שהוא מאבד אותה והוא שומר איתה על קשר. אז מישהו הקים בתוך היער שלו לעבודה זרה. אבל הפירוש הזה הוא דחוק, חק לזה שדה ולא יער. ולכן הרבה יותר נוח להסביר שמדובר בשדה שלו, שהוא ירש אותה מאבותה, והיה במבנה עתיק שכאמור לא נגעו בו, מכיוון שהוא עבודה זרה. אז הוא נשאר כמו שהוא, ואף אחד גם יכול, גם שקשה, לא תרחו לגעת בו, וכך התרחש המאורע עד אותו יום שהוא מצא את הדרך לזכות באבנים. גם על זה אני מסתכל בתור התאמה על הדולמנים שהם באמת עתיקים וגם מאוד מאוד כבדים. דוגמה אחרונה, זה בעצם הנושא המרכזי, הזורק אבן למרקוליס, זוהי עבודתו. הדולמנים שאנחנו מכירים, הם, חלק מהם תמונים בגלי אבנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוף ערימות של אבנים שמישהו זרק כדי לגלות אותם. וזה בעצם יכול להגיד לנו שזאת העבודה שעבדו אותם והיו מכסים אותם באבנים. מלבד זאת, יש גם התאמה לתרבות הערבית לזרוק אבנים על מבנים מגליטיים. האבן השחורה במכה, זה איזשהו מבנה מגליטי שהתחיל בזמן לפני שמוחמד התפשט, מוחמד ואמונתו, אז היו זורקים אבנים על המבנה הזה, זה השם של המבנים האלה גם הוא רוג'ום, שזה קשור לרגימה. זה נשמע כמו התאמה מושלמת, אבל כשאנחנו בוחנים אפשרות אחרת, גם שם יש מקרים שמתאימים יותר לאפשרות השנייה, ניתן את הדוגמאות. הגמרא אומרת, דנה לגבי קניין עבודה זרה, היא אומרת, אולי האדם הגביע את כל המרקוליס וזכה בו מהתחלה. וגם דנה, אם עושים מרקוליס קטן ליד מרקוליס גדול, מכאן זה נשמע כמו איזשהו פסל שמישהו מקים ואפשר להגביע אותו, ועושים כזה ועושים כזה. זה מסתדר עם הזיהוי של משהו שיכול להיות קטן. דולמנים אי אפשר להגביע אותם. ואנחנו גם לא עושים אותם. זה משהו קיים מזמן רב. דבר נוסף, הגמרא מזכירה שרב מנשה פגש בבית תורתא מרקוליס. בבבל אין דולמנים, לא מצויים שם בכלל, לא מצויות שם אבנים כאלה גדולות, וזה לא קיים שם, לפחות כיום אנחנו לא רואים שריד בכל האזור שם לדברים כאלו, ולכן זה מתאים עם הזיהוי השני, איזשהו משהו שקשור לתרבות האלילית. דבר נוסף, כתוב בירושלמי, איזו עם מרקוליס, כל שהוא שג את הים ואת הדרכים, המרקוליס על גבי הדרכים. זה כמו שתיאר הרב מוספיה שראינו לאל, שהמרקוליס עומד בצידי הדרכים, איזשהו סימן שקשור לתרבות המקומית, שמסמן את הדרך או ששומר על הדרך, ושזה המהות של האל הזה, וזה מתאים לנו עם הזיהוי השני ולא עם הזיהוי הראשון. דוגמה נוספת, ביאנה מלכה חרוב, נחרב הבית של ינאי המלך, אתו עובדי כוכבים, הוקימו בי מרקוליס. אתו עובדי כוכבים אחריני, דלא פלחה למרקוליס, שקלינו וחיפו בהם דרכים וסטרטאות. אז שוב, אנחנו רואים שמישהו בתקופת הגמרא בנה לעצמו מרקוליס, במקום שנחרב הבית איזשהו ארמון של ינאי המלך, וזה לא מתאים עם התיאוריה של הדולמנים, מכיוון שהם לא נבנו בתקופות מאוחרות, זה מתאים עם התיאוריה של מרקוריוס, והנה הבאנו כאן ארבע דוגמאות לכאן וארבע דוגמאות לכאן, ועכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם הדילמה הזאת? היא דילמה מאוד מאוד טובה, היא חשובה לנו, אבל לכל צד אנחנו מוצאים התאמות וגם אי התאמות, מה עושים? טוב, אז אין לנו פתרון, אני רק מציג שוב איך שזה נראה. יש לנו ידע היסטורי מהגמרא, מפורט מאוד, שלא הבאתי את כל הפרטים שלו. זה ברור שמדובר במשהו שהם פגשו אותו בחיי היום-יום, ויש הרבה סיפורים שאור פגש מרקוליס ככה, והוא בטעות זרק, ואין שום ספק שזה ידע היסטורי מקיף. יש לנו את הממצא שלפנינו שהוא שכיח בארץ, הוא מתאים לתיאור, והוא מכוסה בגלי אבנים, שזה העניין הבסיסי שלשמו נבחר המרקוליס. יש לנו ידע היסטורי אחר על המרקוריוס, שהוא נעשה בימי התנאים, יש לנו זיהוי לשוני, או לפחות התאמה לשונית, והוא ידוע בתור עבודה זרה. הדולמנים עדיין לא ידועים בתור עבודה זרה. יש לנו פה דילמה שאין לנו דרך להכריע אותה. וכאן אנחנו מגיעים לשלב ההסברים. אם אנחנו בכל אופן רוצים לתפוס צד, אנחנו צריכים לספק הסברים, וזה כידוע לא קשה. הפלפול זה התפקיד שלנו, הראש היהודי ממציא פטנטים, זה הדולמן שלנו, ואנחנו מתחילים להרים עליו הסברים. יש עליו גלי אבנים, ייתכן שזה ערימות סיכול, זאת אומרת, יש לך בשדה איזשהו מבנה ענק ואין לך מה לעשות איתו, את כל האבנים זורקים למקום שבכל מקרה לא חורשים בו, זה לא אומר שעבדו לו ככה. אולי. בית ינאי בנו, מרקוליס, ייתכן שבית ינאי בעצמו זה היה איזשהו ארמון שנבנה על חורבות של מבנה עתיק, ולכן זה השתלב עם המרקוליס, לא חייב להיות שזה בית שהוקם מלמטה, וזה דבר מצוי בארכיאולוגיה, וגם התירוצים האלה מצויים. עכשיו, לגבי הזיהוי הלשוני, התוספות אומרים, וכך מוכרח במשנה, שהשם המקורי של המרקוליס הוא בית קוליס, ולא מרקוליס. מרקוליס זה לשון של התקלסות. אז שוב, הזיהוי הלשוני נופל אם אנחנו נוקטים בהסבר הזה. אנחנו לא חייבים לנקוט אותו, אבל יש לו בסיס מהמשנה. עכשיו, ייתכן בכלל שהיה לדולמנים איזה שהם חיקויים, זאת אומרת, באמת הדולמן הוא הבסיס, אבל היו חיקויים של, וייתכן גם שהחיקויים האלה שולבו עם מרקוליס בעצמו, מישהו מצא את הקשר ביניהם. לגבי ההגבהה של המרקוליס, אז כבר התוספות ריד אומר שמדובר לא בהגבהה, אלא מדובר בקניין הקרקע. זאת אומרת, לא נכנסו לפרטים, הכוונה לקניין, לא דווקא להגביה את האבנים אחת-אחת. והסברים אפשר לדחות כל שאלה ולהסביר כל הסבר, וכל אחד בוחר בעצם את הצד שהוא רוצה, ומיישב אותו עם כל הנתונים, כמו שנראה בעוד הרבה פולמוסים אחרים. וכל מה שאני רוצה להגיד, רק שאני חושב שיש איזשהו מעגל פנימי, זאת אומרת, יש בארכיאולוגיה ובראיות החיצוניות, יש מעגל חיצוני יותר שהוא שואל איך יכול להיות שמוזכר מרקוליס בבבל. והתשובה שלי, אני לא יודע איך יכול להיות, ולפני שאני ממציא את ההסברים, אני חושב שמרוח הדברים, מהמעגל הפנימי של הממצאים, עולה שהדולמנים הם כן המרקוליס. וזה דבר שאני רוצה לזכור אותו בהמשך. בעצם הסיבה לכל ההסתבכות שלנו סביב הממצאים האלו ואחרים, היא שהממצא העבר, הוא בעצם דבר מאוד מאוד מורכב. אני שם פה את התמונה הזאת בתור דוגמה לעבר. כל מקור שנותן לנו נתונים הוא בעצם סוג של אלומת אור שהוא מאיר אותה באופן חלקי. ההיסטוריה מאירה לנו משהו מאוד חלקי. לא מדבר על היסטוריה בתנך שהיא בעצם בכפוף למסר. התנך לא התכוון לתאר את כל מה שהיה. כל ספר היסטוריה הוא מתאר מהנקודה שלו, מה שהוא רצה לתאר, מה שהיה נראה לו חשוב לתאר, מה שלא היה מובן מאליו, ובעצם זה מידע חלקי. כל תיאור היסטורי שבעולם הוא מתבסס על תובנות אנושיות מוקדמות, והוא מידע חלקי, ולכן אי אפשר להוציא ממנו את הכל, ואתה לא יכול לשאול למה זה לא כתוב בהיסטוריה, כי זה לא יכול להיות שהכל יהיה כתוב בהיסטוריה. המקור השני הוא הארכיאולוגיה, וגם הוא מאיר חלק מסוים, בעצם טבעו הוא נפגש בשבריר של שאריות וממצאים, ועל זה הוא יכול לדבר, ועל מה שלא משאיר שאריות הוא לא יכול לדבר. וכאן בא ההיגיון שלנו, וגם הוא תופס רק חלק, כי קשה לנו מאוד לחדור לתרבויות עתיקות, קשה לנו לפענח, קשה לנו לדעת, אז הכל חלקי, אנחנו צריכים לחבר את שלושת המעגלים האלו, שהם לא חופפים, או חופפים במידה חלקית, וזו עבודה שלנו שהיא תכלול בהכרח שכבה של הסברים ותירוצים. למה זה חשוב לנו? אני אציג שוב בעצם מה קורה. אנחנו נפגשים בידע ארכיאולוגי. הידע ארכיאולוגי הוא כמו תשבץ, הוא לא שאנחנו רוצים לדעת מה זה מרקוליס ושלום, והולכים הביתה. זה חלק למשל, מרקוליס, אנחנו רואים שהדולמנים מתקופת הברונזה. איך אנחנו יודעים את זה? יש פה סוללה של נתונים אחרים. אנחנו רואים שמרקוריוס זה משהו רומאי. איך אנחנו יודעים את זה? איך אנחנו יודעים איך הוא נראה? איפה שמים אותו? אז קודם כל, בשביל לדעת משהו על העבר, יש הבחנת שכבות. הבחנת השכבות בנויה על תיאוריות. התיאוריות גם הן מכילות דילמות, והדילמות מכילות שלבים של הסברים. בתור לבנה שנייה בחומה, יש לנו את מהלך הדברים. זאת אומרת, מה קרה כאן? יש כאן ממצא, מה היה כאן? נפל הבית, בנו אותו, נחרב, נשרף. ואנחנו מקשרים את זה לתרבות. יש תרבות אלילית, אז יש איזו משמעות אלילית, וכך הלאה. תיארוך, אחרי שאנחנו מבחינים שכבות, אנחנו רוצים לתאריך, מתי זה היה? בשביל אנחנו נזקקים לעוד סוללה של ממצאים. יש לנו סינכרוניזציה, זאת אומרת, אני לא יודע מתי היה הממצא הזה, אבל מכיוון שפה יש קרמיקה מיקנית, זה אומר שזה הגיע מהתקופה המיקנית, ואני יודע איפה זה היה, וככה זה שרשרת של סינכרוניזציה של מקומות מקבילים. אנחנו עוקבים אחרי קשרים מתרבויות, משם אנחנו מדברים על טכניקות וידע, זאת אומרת, יש טכניקות שהיו רק למצרים, יש טכניקות שהיו רק לעמים אחרים, זה מורכב ומסובך. יש סגנון בנייה, שאנחנו מזהים לפי הסגנון, מי בנה, אנחנו רואים שיש מבנים בממלכת דוד ושלמה שנבנו על ידי הצורים, כי זה סגנון בנייה צורי. אחר כך אנחנו יוצרים ציר התפתחות, גם של טכניקה, גם של תרבות, גם של דברים נוספים. יש מסלולי סחר, זאת אומרת, לא כל דבר שהיה קיים בתקופה מסוימת, גם היה קיים במזרח התיכון, ייתכן שהוא היה קיים במקום אחר. אנחנו ממשיכים ומסבכים את הטבלה, ואנחנו נכנסים לאמונות ולדעות של האנשים. אנחנו למשל יכולים להניח שתרבות מונותואיסטית לא תנהל פולחן של מולך, היה שם משהו אלילי. אנחנו מכניסים גם את זה בטבלה שלנו. יש לנו גם לקסיקון, מה מתכוונים שכתוב על ממצא מסוים, מילה מסוימת, מה זה אומר? שכתוב על קנקן למלך, מה זה אומר? שהמלך הביא אותו, שהמלך מקבל אותו, שמקדישים אותו למלך דמיוני. מכאן אנחנו מגיעים לשורה האחרונה ואנחנו אומרים, יש היסטוריונים שהם לא אמינים, מכיוון שהם ימצאים, החומה הזאת אומרת לנו דבר אחד, והיסטוריון שאומר דברים אחרים, אז הוא לא אמין. ויש לנו גם תיאוריות להיעלמות ממצאים, זאת אומרת, יש לנו מקום שחסר ממצאים, איפה הם נמצאים? יש הסבר מדוע הם נעלמו, יש סחיפה, יש הסבר שנקרא תקופת חושך, זאת אומרת, בתקופה הזאת משום מה אין ממצאים, אנחנו לא יודעים למה. יש הסברים שמדברים על זיוף עתיקות, זה נשמע מוזר, אבל כן, יש עתיקות שנמצאים בתקופה מסוימת ואומרים, בתקופה הזאת היה איזשהו מודה של רטרו, ואנשים זייפו עתיקות וחזרו אחורה. עכשיו, כל הדבר הזה, זה סוללה שאומנם מדע צעיר, אבל הספיק לעשות הרבה. במשך בין 100 ל-200 שנה נבנו המון 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 סוללות שבנויות על דילמות שהוכרעו בצורות שונות. בעצם כל דילמה היא לבנה בפאזל היסטורי מאוד מסובך, לא דווקא לבנה ישרה, זה יכול להיות לבנות, לבנים. בצורות מסובכות ומורכבות, למשל מלחמת טרויה שהיא בסיס להיסטוריה של לא רק היוונית אלא גם המיקנית וגם סינכרוניזציה להיסטוריות אחרות, אין לנו מידע בעצם מתי הייתה, אין מידע היסטורי, זה מסקנות ארכיאולוגיות שהן מאוד מסובכות ומורכבות, וכל שלב המסקנות האלה לובה בהסברים והסברים והסברים שמישהו קיבל אותם ומישהו החליט אם לקבל אותם. ואני רוצה לתת, להזכיר לסיום שלוש דוגמאות של נושאים מהותיים שכל הארכיאולוגיה עומדת עליהם, או לפחות חלקים גדולים, והם בזמנו היוו דילמה וויכוח בין מלומדים. הקרונולוגיה המצרית, היום היא נראית לפחות ככה, כי היא ארוגה ומשולבת בתוך כל החומה של הממצאים הארכיאולוגיים, ואי אפשר בלעדיה להתקיים. בזמנו, לפני לא כל כך הרבה שנים, היה ויכוח מאוד גדול של יותר מ-1,000 שנה בין המלומדים. בזמנו זה היה לגיטימי, ברגע שהוויכוח הוכרע, זה לא לגיטימי. כשמישהו חוזר אחורה ומנסה להצדיק דעה שכבר הוכרע כנגדה, אז הוא נתפס כקונספירטור, הוא באמת קונספירטור, כי אין כיום דרך לשחזר לאדם אחד לפחות, לפתוח את כל הדוחות חפירה ואת כל הממצאים, ולנסות לפרש את הדברים בצורה אחרת ולהציע משהו אחר. זה בלתי אפשרי, אלא אם כן יש צוות מאוד מאוד גדול והוא יקבל גיבוי מאוד גדול. אגב, כשמישהו ניסה להכחיש את המקרה הזה, הוא קיבל גיבוי ופתח קופסאות וממצאים וניסה לתאריך מחדש, אבל באופן נורמלי אין דרך לפתוח את הקרונולוגיה המצרית בצורה מקצועית כיום. אבל עובדה שהיא קיימת והיא מאפילה על כל הידע שלנו, והיא בעצם, כשמדובר על ידוע בארכיאולוגיה, אז הלבנה המפחידה הזאת היא חלק ממה שידוע, למרות שזה היה ויכוח. כנ"ל תקופת חושך ביוון. בזמנו היה, לפני שוב, לא כל כך הרבה שנים, התעורר ויכוח בקשר ל-400 שנים בהיסטוריה של יוון שהן חסרות, אין מהם תיעוד. האם נאמר שהם לא התרחשו, או שהם התרחשו, ויש לנו חושך ולא יודעים כלום? זה ויכוח שהוכרע. הקרונולוגיה הפרסית כנ"ל, זה שחזור שנעשה מכוח ממצאים, ולא משהו שעבר מדור לדור, זה נטו ארכיאולוגיה. ומכוח הלבנים המפותלות האלו, אז אנחנו בונים גם קומה שנייה, זאת אומרת, האמינות של יוסף בן מתתיהו, יש מקומות שאנחנו אומרים שהוא לא אמין, לפי ידע ארכיאולוגי, או איזשהו דברים שהוכרעו בתור ידע. יחס בין שכבות גם קשור לזה, יחס למקרא, ובדיקות פחמן 14, איך לחייל אותם ואיך לטייל אותם, הכל בעצם בנוי על דברים, דילמות שהוכרעו בארכיאולוגיה, וזה לא כל כך פשוט איך להתייחס לדברים שכבר הוכרעו ואין דרך להתחקות אחרי כל הערות השוליים שסביבם. אנחנו מדברים היום, נדבר היום על נושאים מאוד מאוד משמעותיים בהלכה, שזה זיהוי בית המקדש, התחלת, שיעורי תורה, והדברים האלו גם תלויים בהמון המון דילמות ארכיאולוגיות, וכל מה שאני רוצה זה רק בתור הקדמה להזכיר את המודל הארכיאולוגי שאנחנו שואפים למודל שהממצא והידע והקישור שלנו יהיו ביחס שווה והסימטריה ביניהם תהיה שווה. וצריכים לזכור שמצד אחד יש לנו פה סוללה של ידע שהוא כבר לא ניתן לבדיקה ולשינוי בכל אופן לא במיידי, מצד שני יש לנו את הדיון הפנימי, את הרוח הדברים הפנימית, את המספר הממצאים שקשורים, שמהם אנחנו יכולים להתרשם באופן בלתי אמצעי, לפני שאנחנו יוצאים לשכבות החיצוניות יותר של מתי זה היה ומתי זה לא היה, ואת הדילמה הזאת אנחנו צריכים לזכור, שתי הצדדים שעומדים, אני לא חושב שמישהו כאן מדובר על הכרעות, שאפשר להגיע באמת להכרעה, אבל כשמנסים להבין את הצדדים, אז אנחנו צריכים לזכור שיש הרבה התאמות לכאן והרבה התאמות לכאן, הרבה קושיות לכאן והרבה קושיות לכאן, והשאיפה שלנו תהיה, לפחות איך שאני מציג אותה, להתמקד במעגל הקרוב והמכריע והמרכזי, שממנו רואים ומריחים ותואמים מה באמת היה שם. אז זאת ההקדמה שלי, יישר כוח.